שבת שלום לכל מאזינינו בארץ ומעבר לים. אנחנו בשעה השנייה, שעה הראשונה עסקה ב-70 שנה ליחסי ברית המועצות ישראל. אני חושב שהיה מעניין, ומפיקת השידור הייתה ילד דודי, והיא איתנו גם עכשיו, ונתב את השידור קרן בר, והיא עדיין איתנו, הכל בסדר. יש לנו גם הרבה חומר, הרבה מאוד חומר אפילו. אבל לפני כן אני רוצה לפנות אלייך, פרופסור דינה פורט. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר אור גם לך.
פרופסור פורט היא ההיסטוריונת הראשית של יד ושם, והיא עומדת בראש החוג לחקר האנטישמיות העכשווית, דבר שעוד קיים לצערנו, ויהיה קיים עוד הרבה שנים. במרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב.
תודה.
ואני פונה אליך מפני שהיום יש המון אירועים היסטוריים. אתם, רון נסיאל ביומן אחר כך אולי יזכיר את קרב הטנקים הגדול במלחמת העולם הראשונה. אי אפשר להספיק את הכל. אבל יש בכל אופן אירוע שנוגע לנו ללב. 75 שנה למרד במחנה ההשמדה טרבלינקה. הלא כן, פרופסור פורט?
נכון. בשני באוגוסט היה... ימים, לפני ימים ספורים, שהיא 75 שנה.
אז בואי ספרי לנו כמה מילים על, על המרד הזה.
בבקשה. לפני המרד, הייתי רוצה לומר כמה מילים על טרבלינקה עצמה, משום שאחרי אושוויץ, זה היה מחנה ההשמדה שבו נרצח מספר היהודים הגדול ביותר, כ-875 אלף נפש, 875 אלף נפש. ומה שהייתי אומרת, גם בלתי נתפס וגם אפילו מעליב לחשוב על כך, הוא שטרבלינקה זו הייתה מקום קטן, הייתה כולה 400 על 600 מטר. 400 על 600.
כן, אני הייתי שם ואני נדהמתי כמה שזה קטן.
קטן, מקום מבודד כמובן, בתוך יער, מסביב מוסווה הכל בענפים. סעיף של ממסילת הרכבת העיקרית מופיע, מוביל אליו. מה זה 400 על 600 מטר? זה מפני שלא הלינו את האנשים. התהליך היה מהשער שאליו הייתה מגיעה הרכבת והורדת האנשים ו... הפקדה במרכאות כפולות ומכובלות של כל רכושם, והפרדה וגיזוז השיער והפשטה וריצה אל התאים. ושוב, בלתי נתפס, אפשר היה 2,000 נפש שהגיעו באיזה 20 קרונות, תוך שעה, שעתיים הם לא היו.
הם היו עשן. שאלה מהאובות.
כן.
אז איך בתנאים האלה יכול להתקיים מרד, פרופסור פורט?
תראה, זה לא בתוך התנאים האלה של ההשמדה האינטנסיבית, כן, שהתנהלה שם מאוגוסט 42, ב-22 ביולי למעשה, השילוח הראשון מגטו ורשה, שמתושביו היהודים נשלח 250,000 לטרבלינקה, גם יהודים אחרים, יהודי טרקיה, מקדוניה, סלובקיה, גם צוענים, ועד קיץ 43. אבל כבר בתחילת 43, וזה לפי החוקר המובהק של טרבלינקה, דוקטור יצחק ארד, כבר מתחילה התארגנות למרד בעיצומה של התקופה. אבל ההתארגנות תופסת תאוצה באביב, כשמתחילה שריפת הגופות. וזה ברור לגמרי שאם שורפים את הגופות ומתכוונים לטשטש את מה שהיה שם, להעלים את מה שהיה שם, וגם מתברר עם התמשכות האביב שבעצם המשלוחים הולכים ויורדים, קשה להוציא את המילים האלה מהפה, אבל בקומפלקס הזה של סוביבור, בלז'ץ, טרבלינקה, שלושת המחנות של מבצע ריינהרד, פשוט באביב הזה כבר אין יהודים, והמשלוחים הולכים ויורדים, והוא ברור לגמרי שגורלם של היהודים שנשארו שם. אתה יודע שאת המחנה הזה הפעילו וגם במסגרת המעליב והבלתי נתפס, 20-30 אנשי אס-אס, ואיזה 100 אוקראינים פחות או יותר.
אז איזה פנים לובש המרד, פרופסור פורט?
והמרד, בתוך זה, המרד מתארגן בתוכנית מצוינת של מפתח שהתקינו כדי לקחת נשק מן המחסן, וזה מצליח.
באיזה מובן זה מצליח? מתרחש קרב, נהרגים גרמנים?
לא, לא, במובן זה לא, מרבה הצער לא זה. מפתח שהתקינו, נשק נלקח מהמחסן, יש תוכנית מסביב לפגוע בגרמנים, ולכן ציינתי את מספרם ואת מספר האוקראינים. אבל כמו שקורה הרבה פעמים, יריה שלא הייתה צריכה להיות במישהו שלא היה אמור
במילים אחרות, המרד נכשל.
בדיוק.
המרד נכשל. כמה ניצולים היו?
תראה, יוצאים מצליחים, מתחיל קרב, הסתערות על הגדרות, ויריות מכל מגדלי השמירה שמסביב על הנמלטים. כ-200 איש מצליחים להגיע ליער.
כמה מהם ניצלים? הרי חלק גדול מהם...
עד סוף המלחמה מגיעים בחיים, נשארים בחיים כ-60-70 נפש.
זהו, אנחנו בדברים האלה חייבים להסתפק, פרופסור פורט, כי יש לנו עוד הרבה חומר, אבל בואו נזכור כולנו.
אבל כן, רוח האדם גם בתנאים האלה.
רוח האדם גם בתנאים האלה, בדיוק כך. 75 שנה למרד במחנה ההשמדה טרבלינקה. תודה רבה לך, פרופסור דינה פורט.
תודה לך.
תודה רבה. ואנחנו נזכור את עיתוני העולם עכשיו. החיים נמשכים, אנחנו יודעים את זה, והעולם לא... לא הפך לי יותר טוב. אולי קצת יותר טוב, מי יודע. אי אפשר לחתום על כלום. נתחיל בטלגרף הלונדוני. פעם קראו לה, הדיילי טלגרף, היום זה נקרא, זה טלגרף. מי שהיה שר החוץ של בריטניה, אני צוחק, מיד תבינו למה. והוא עכשיו בלב ביקורת צוערת. אני מדבר על בוריס ג'ונסון. פרוע כזה עם שיער בלונדיני פרוע על הראש, אתם רואים אותו כל הזמן. עזב את ממשלת תרסה מיי וכועסים עליו, הוא השאיר אותה, הפקיר אותה וכן הלאה. אבל הוא היה פעם עיתונאי והוא לא יודע לשתמת את הפה, אז מה הוא אומר על הבורקה? מה הוא אמר? על הכיסוי פנים הזה. הוא אומר שזה מזכיר לו תיבת דואר. תיבת דואר, זאת אומרת חריץ העיניים, אתה מכניס מעטפה פנימה או שודדי בנקים. זה שני הדברים שהם מעוררים אצלו אסוציאציות. וכל הצבועים האלה בבריטניה, הצביעות הרי לא יודעת גבולות, מתנפלים עליו, אתה לא מבין שום דבר בדייברסיטי, בגיוון של, של תרבויות. לא חשוב שיש מדינות, כולל צרפת, שהלבוס של הבורקה אסור, על פי חוק. אז הוא אמר, זה קצת הומור בריטי, מה קרה, מה בדיוק, הוא לא העליב אף אחד, או לא זה, לא זה. טוב, שיהיה ככה. בסדר. עכשיו סיפור אחר, הרבה יותר רציני, בכמה עיתונים זה מופיע, במדורי המדע. אור כחול מהסמארטפון, מהטלפון החכם שלנו, או מה... יש עכשיו ביטוי חדש, הסמארטפון זה יהיה פאבלט. יש הרי ביטוי באנגלית שהוא טאבלט. מה זה טאבלט? טאבלט זה, אני יודע, מכשיר נייד על... מחשב שאני מביא איתי לאולפן ומסתכל עליו, ואני הופך להיות חכם גדול, כי הכל אני יודע במהירות רבה מאוד, זה הכל מה שנקרא עבודה בעיניים, זה לא משנה. אבל עכשיו הטלפונים כל כך טובים שהם פועלים כמו טאבלט, אז קוראים להם במקום טאבלט, במקום קוראים להם מוסיפים את הפון פאבלט, במקום טאבלט קוראים לזה פאבלט. אז רק שתהיו מודעים שישנה מילה חדשה. זהו, וחוקרים מאוניברסיטת טולדו באוהיו, במחקר שנמשך זמן רב, גילו שאור כחול שיוצא מפאבלט או מטאבלט, או מאיפה שהוא לא יצא, מהשבעה צבעים, מהספקטרום, האור הכחול, מעורר ייצור של חומרים כימיים, שמחסלים תאים בעיניים שרגישים לאור. זה תהליך מאוד איטי, אבל תהליך מתמשך. והתהליך יכול להוביל למקולר דג'נריישן. זאת אומרת, תהליך שפוגע בחלק האמצעי של שדה הראייה שלנו. וחשוב לציין שאחד משבעה בני 50 ומעלה באירופה מראה סימנים למחלה הזאת, והיא חסוכת מרפא. אז זה מה שהם אומרים. במדורי המדע זה מופיע בהרחבה היום. זהו. טלפונים חכמים שנמכרים על ידי החברה הסינית ZTE פגומים. במה הם פגומים? בזה שהקרים או שודדי, אתם יודעים, שודדי התיבה העבודה, אני יודע, בכל המרחב הקיברנטי הזה, יכולים לחדור אליהם, ואז הם יודעים עליכם הכל. אתם הולכים עם הפלאפון, פועל או פועל, הם יודעים כל תנועה שלכם, כל פעילות בבנק, כל דבר הם יודעים עליכם. ואומרים כמה מומחים, האם זה פשוט שגיאה של היצרן ZTE, או שאולי בכוונת מכוון זה הוכנס פנימה כדי שאפשר יהיה מבחוץ. מכל מקום, ברור לגמרי שטלפונים לא קיימים, לא יכולים לשדר שום דבר. ופטיש או גרזן תמיד פועלים טוב. תביאו את זה בחשבון. הכוונה נגד טלפונים חכמים. אפילו פאבלץ. למונד, הלירה הטורקית התמוטטה אתמול ב-20%. אתמול, יום שישי. חלק מזה זה הסנקציות ללא תקדים שטראמפ מטיל. מה קורה שם? עצרו כהן דת נוצרי בטורקיה, עשה איזה מעשה אבלה או שלא עשה כלום? לך תדע, אצל ארדואן אפשר לדעת משהו. אבל הוא רוצה בתמורה לשחרורו, הוא רוצה שישחררו, שיסגירו לידיו את גולן שיושב בארצות הברית, שהוא האויב הפוליטי שלו, שגם הוא חשוך כמו ארדואן, הוא איש דת שיעי, לא שיעי, איש דת קיצוני, והרבה ברכה לא יהיה לעולם הנאור ממנו, אם הוא יתפוס את השלטון בטורקיה. אבל כרגע הוא בארצות הברית, וארצות הברית לא רוצה להסגיר אותו. אז ארדואן רוצה חילופין, וטראמפ נתן לו חילופין, הוא מצא עם מי להתעסק. אז עכשיו הסנקציות האלה הורידו את הלירה הטורקית, 20% ביום אחד. זה משהו מפחיד. צ'ונג אנג דיילי. ביום ה' השבוע, חשפה חברת סמסונג את הגלקסי החדש שלה, נוט 9 הוא נקרא. N-O-T-E 9. וזהו פאבלט לכל עניין ודבר. הוא עושה כל מה שהטאבלט עושה, גם הוא עושה, והיא עשתה את זה במרכז ברקליס בניו יורק. סיפור אחר, משרד החקלאות הקוריאני עומד כנראה לסלק מרשימת החיות שהאדם מגדל לבשר, בקר וכל הדברים האלה, עומד לסלק כלבים. זאת אומרת, אי אפשר יהיה יותר לגדל כלבים לבשר בקוריאה. אבל, להפסיק לאכול כלבים כליל, יהיה... זה נורא, אבל זה עניין של התנאיה תרבותית. יהיה יותר קשה וידרוש קצת זמן. אבל למה לבוא בטענות אל הקוריאנים? הרי האדם אוכל אחד את השני כל הזמן. אז למה שלא יאכלו כלבים? יש מאמר אבות שאומר שאם לא הייתה עליהם הוראה של מלכות, איש את אחיו חיים בלאום. נכון? בואו נעבור לאינדפנדנט ונראה. מזג האוויר החם עומד לחזור לבריטניה, אחרי שבועיים קשומים. שבועיים ירד גשם, עכשיו הולך להיות חם עוד פעם. סיפור אחר באינדפנדנט, שלדים בני 7,000 שנה נתגלו במערה במקסיקו, והם מתוארכים לתקופת המעבר של האדם מציידים לוקטים ליושבי בית. סיפור אחר, הקטנה דרמטית, וזה מופיע בהרבה עיתונים, אבל אני לקחת את האינדפנדנט, הקטנה דרמטית של המלח שאנו צורכים, גם היא מסוכנת לבריאות. להקטין, זה גם זה מסוכן, לא להקטין באופן דרמטי. כך הם אומרים, זה מופיע בלנסט. האחריות היא על הלנסט, לא עליי ולא על רשת ב' ולא על שום דבר אחר. לנסט זה... אחד הפרסומים הרפואיים החשובים ביותר בעולם, לצד ה-New England Journal of Medicine, והרבה הרבה רופאים לא מקבלים את זה. אבל זאת הטענה, כי למלח יש גם תפקיד בפונקציות החשמליות של המוח וכן הלאה, והשרירים, אז לא צריך להגזים לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. יש סם חדש, ברוך השם, כללה חדשה. הסם הזה נקרא אבק קופים. זה השם שלו. והוא זול מאוד והוא מסוכן מאוד. סיפור אחר מעניין במדור הרפואה, אני עדיין עם האינדפנדנט, תרופה שנועדה לגלוקומה, מחלת עיניים, לחץ פנימי בעיניים, יכולה לטפל גם באוביסיטי, זאת אומרת בהשמנת יתר, בשל היכולת שלה לחסום שומן. לא צריך להתפעל מזה, הרי לפני המון המון שנים, הייתה תרופה בשם פלידומייד, זו תרופה שניתנה לנשים בהיריון, להקל עליהם את החודש הראשון להיריון, השני, על הבחילות והכל. ואז התברר באירופה שהילדים שהם הביאו לעולם היו חסרי גפיים, ידיים, רגליים, זה היה אסון מחריד עם הפלידומייד. ומנהל המזון והתרופות האמריקני עד היום מתגאה בזה שהם לא אישרו את התקופה תרופה לשימוש, ובארצות הברית לא היה אפילו מקרה אחד כזה. ועד היום הם גאים בזה. אלא מה? הפלידומייד הסתבר בדיעבד אחרי הרבה שנים שהיא תרופה נפלאה לצרעת. הייתם מאמינים? בגלל היכולת שלה לחסום כלי דם להתפתחות איברים, אז טוב, אדם מצורע ולא צעיר, אישה, אלא חשש שמה היא תהיה בהיריון, אז היא יכולה להשתמש בזה. זהו, לך תדע. בין תחילת יוני לסוף יולי היו יותר מ-1,000 מתים מעבר לממוצע בבריטניה. זה היה השיא של גל החום, אבל עדיין אין סיכומים. וכנראה שזה הרבה יותר גבוה. אחוז הסובלים מדמנטיה בקרב שחורים גבוה מזה שבקרב לבנים, מסתבר במחקר. יש הרבה מחלות ששחורים סובלים מהן בארצות הברית, למשל, הרבה יותר מלבנים, לחץ דם למשל. למה? נו טוב, אם תהיה לכם תשובה, נסדר לכם פרס נובל. אנשים, לא אנשים, נשים שטופלו, הגיעו לבתי חולים בשל התקפי לב. גם נשים מקבלות התקפי לב. צריך לראות את הבעלים שלהם ולהבין למה הן מקבלות התקפי לב. אבל כשהן מטופלות בבריטניה לפחות בידי נשים רופאות, הסיכוי שלהם להחלמה הרבה יותר גדול. סטטיסטיקה, למה? ככה. חוץ מזה, יש גם חדשות פחות נחמדות. נערות. נערות שהן בדיכאון וגיל ההתבגרות, אלה שנים קשות מאוד לילדות האלה. קשות מאוד, וחלק מהן פוגע בעצמו. דיכאונות, השד יודע מה, והן מגיעות לחדרי מיון. ב-20 השנים האחרונות המספר שלהן הוכפל. הוכפל. זה מראה שיש כמה דברים שאנחנו עושים לא בסדר. בואו נעבור להודו, Hindustan Times. או, דור המדע שם מספרים לנו, תיקן מכני, או בעברית יותר פשוטה, ג'וק מכני, שיכול להלך על המים. מה בדיוק נותן ג'וק מכני שיכול ללכת על המים, אני לא יודע. אולי לפני 2,000 שנה יכול היה להתוסף לישו שהלך על המים, אני לא יודע, אבל בסדר, זה יפה. סיפור אחר, מחמם לב, מערכת אולי מפחיד, מערכת אינטליגנציה מלאכותית. יצרה את הטבלה המחזורית בלי פיקוח אדם, תוך שימוש בקובץ של יסודות על פי תכונותיהם הכימיות. זה מדהים הדבר הזה. מדהים. עכשיו, מחקר נוסף מראה כי הודו שואבת מים מן האדמה יותר מסין ומארצות הברית יחדיו. טוב, הודו היא תתייבשת, 1.2 מיליארד, קצב הריבוי יותר גדול מה שבסין. אפשר להבין את זה. חוקרים מצאו קשר מולקולרי המקשר בין הטמפרטורה למין הצו או הנקבה. סוף סוף אנחנו יודעים שהטמפרטורה ברחם האישה או בעלי חיים אחרים, היא שקובעת את המין של הילוד, זכר ונקבה. כאן מצאו בפירוש קשר מולקולרי. זהו, הגארדיאן. נאסא משגרת רכב חלל השמש. וואה, איזה רעש עושים מזה. אנחנו רואים את זה בחדשות עכשיו. זה דבר לא פשוט, הסיפור הזה. יש לנו מאמר גדול הזה בניוזוויק, אני חושב. כי לשגר את זה לשמש ולעמוד בטמפרטורות של למעלה מ-2500 מעלות, כמובן לא לתוך השמש, אבל צילומים קרובים, ולראות מקרוב את הפרוטוברנצות וכן הלאה, זה לא פשוט. טוב, מלח מזיק פחות, כבר דיברנו. לא רק נשים סובלות מדיכאון אחרי לידה, גם הבעלים סובלים מדיכאון אחרי לידה. אז צריכים לשים לב לזה. על האור הכחול, דיברנו, חזרת מהעבודה. חזרת מהעבודה. עשו לעצמכם טובה. אל תתחילו בנוכחות הבן זוג או הבת זוג לבדוק את האימייל. אין דבר יותר טוב לקלקול היחסים בין בני זוג מאשר בדיקת אימייל. זה מעצבן את האישה וזה מעצבן את הגבר. אם המצב הוא הפוך, זה לא משנה. זה לא משנה. אל תתחילו לבדוק את האימייל, אתם באים הביתה. אז תהיו קצת עם, תהיה קצת עם הגבר שלך, תהיה קצת עם האישה שלך, קצת תדברו, קצת זה. האימייל יכול לחכות, לא קרה כלום. לא צריך להיות עבד לעבודה כל הזמן, רק מפני שיש מכשירים. ועכשיו הטאבלט, איך קוראים לזה? פאבלט, עוד יותר גרוע כבר, מתי אנחנו נשען? בואו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג. בתי חולים ברוסיה, אין טיפול רפואי בלי כסף. נקודה. אין, פשוט אין. וסיפור על הלירה הטורקית שהתמוטטה, מיום שישי זה היה נורא מה שקרה. נראה מה יהיה בהמשך. נקמת טראמפ הם קוראים לזה. וסיפור אחר מאוד מעניין, אגם בייקל בסיביר, הוא האגם העמוק ביותר בעולם. הוא אגם נפלא, אזור כמעט ולא מיושב. המים קרים שזה לא יומן בקיץ, כי הקרח למס והכל. עכשיו מתחילים להופיע שם תיירים. יותר ויותר, ורוסיה מעוניינת בתיירים, כי זה מכניס מטבע זר. בואו נראה הלאה מה קורה. נעבור לאוסטרליה. עד לאוסטרליה נרחיק. מאמר מערכת מאוד מעניין. זה לא משנה אם האבוריג'נים, אלא מתיישבים הראשונים באוסטרליה, הכלסו את אוסטרליה לפני 50,000 שנה או 65,000 שנה. הם בכל מקרה הקדימו את האדם המודרני באירופה שיצא מאפריקה. אז תנו להם קצת כבוד. עכשיו אתם נזכרתם? עכשיו הם נזכרו. טוב, שיהיה. פסטיבל... זה נקרא WOMAD, WOMAD, נפתח באוסטרליה. הם חושבים שהפסטיבל המעניין ביותר, הוא מדבר על גיוון יוצא מן הכלל, 50 מדינות משתתפות בו, כדאי לבוא. טוב, אני לא בטוח שכדאי מישראל לבוא עד אוסטרליה, אתם יודעים, אוסטרליה היא כמעט האנטיפוד שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו נחפור כאן באולפן, אנחנו נצא בניו זילנד. אז זה די קרוב לאוסטרליה, כלום, 3,000 קילומטר, מה, זה מרחק בכלל, כלום. אני כמובן לא מדבר ברצינות. Christian Science Monitor, מאמר מיוחד על סגסוג הבודהיזם בסיביר. בסיביר. אחת מארבע הדתות המוכרות רשמית ברוסיה של היום, הראשונה היא כמובן הנצרות האורתודוקסית, מזרחית, כמובן. השנייה היא האסלאם. צריך לראות את המסגד הגדול במוסקווה כדי להבין במה מדובר. משהו מדהים. והריכוז המוסלמי הגדול ביותר באירופה נמצא במוסקווה. יהדות גם מוכרת. רשמית. וגם בודהיזם. וקמו באזור האזור המונגולי באסיה שמה היה בתקופה הקומוניסטית היה מרכז בודיסטי אחד. היום יש 40. וזה הולך ופורח. עכשיו נעבור לניו יורק טיימס. הפכנו את הסדר. קרצייה מסוג חדש פושטת בארצות הברית. זה לא אותה קרצייה שמופיעה על כתובות במכוניות של איזה כמה אידיוטים, אל תהיה קרצייה ואל תדבק אליי, אתם מכירים את זה. לא, מדובר בקרצייה האסייתית ארוכת הקרניים. והיא זוהתה לראשונה בניו ג'רזי בנובמבר. נובמבר, שנה שעברה. כעת היא הגיעה עד לארקנסו. לראשונה זה 50 שנה היא חדרה לארצות הברית. עכשיו, היא נושאת מחלות קשות מאוד. בארצות הברית טרם נתגלה בקרציות האלה וירוס, אבל באסיה היא נושאת וירוס שהורג 15% מקורבנותיו. והסכנה לבקר בשל שתייה דם ווירוסים היא גדולה מאוד. סיפור אחר מהניו יורק טיימס. איגוד הפסיכולוגים האמריקנים אוסר על חבריו לעבוד במתקני מעצר צבאיים, כגון גואנטנמו או מה שלא יהיה. סיפור אחר, לגמרי שונה, אנחנו מאוד רוצים שהילדים שלנו יאכלו ירקות. אנחנו נראה בעיתונים המודפסים כמה הדבר הזה חשוב. ירקות זה דבר מאוד חשוב. אז מסתבר ממחקר שאם אתה נותן לילד ירקות בצלחת שבה מצוירים ירקות, אפשר לעשות את זה, כמובן, צלחת שיש עליה ציור של גזר, עגבנייה, פלפל, מה שלא יהיה, אז הילד אוכל ירקות יותר ברצון. מעניין. בואו נעבור הלאה. שואלים קטנים, אוהבי אדם, שגודלו בסיביר, בניסוי שהתחיל ב-1960. לקחו שואלים פחות פראים וזיווגו אותם, וככה הגיעו למצב שהם מגדלים שואלים שנהנים ואוהבים חברת אדם לא פחות מה שהאדם אוהב אותם. והם יפהפיים, רואים את זה באינטרנט, הם חמודים שזה לא יאומן, והם הם מייחלים למגע האדם. יש שם סיפור נוסף על בעלי חיים. ישנן מברשות אוטומטיות גדולות כאלה, כמו במכונים לרחיצת מכוניות. אז יש רפתות שהם תולים אותם למעלה בגובה הפרה, מגיעה הפרה ונוגעת בזה, ואז זה מתחיל לפעול, ואז היא מגרדת לעצמה את הגב, את הצוואר, מתפתלת מסביב ונהנית. כל פרה בממוצע עשו חשבון 7 דקות ביום היא צריכה גירוד מהמברשת הזאת, וזה בריא לפרות והן הרבה יותר מאושרות, אז למה לא? אז אני מניח שהחלב יהיה יותר טעים, לא? אם פרה מאושרת, אני לא יודע. זהו, רואים את זה וזה נורא יפה ונורא מצחיק, גם השואלים וגם הפרות. מאיזה עיתון הבאתי את זה? ניו יורק טיימס, כמובן, כמובן. בואו נעבור ליפן, ג'פן טיימס. טוקיו עברה את לונדון ונחשבת כעת לעיר החדישה ביותר מבחינה טכנולוגית בעולם. הכי מתקדמת היא טוקיו. עד עכשיו זה הייתה לונדון. סופת טייפון. מה היא סופת טייפון? זה הוריקן. אבל באוקיינוס האטלנטי קוראים לזה הוריקן, ובאוקיינוס השקט קוראים לזה טייפון. הסופת טייפון קשה, שנשן. חסה על טוקיו, התקדמה לכיוון טוקיו, והופ, פנתה, לאן היא פנתה? צפונה מהחוף הפסיפי. טוקיו ניצלה מהמכה הזאת. טוקיו לא הייתה מתמוטטת, אבל לא, לא, לא סימפתי. סיפור אחר מהג'פן טיימס, חברת סוני פתחה פארק טכנולוגי ברובע גינזה שבטוקיו. ביום חמישי, השבוע. 4 קומות שנשארו מבניין סוני הענק שבנו אותו ב-1966, גילחו אותו, השאירו 4 קומות, 3 מתחת לאדמה, ושם יש מרחב גדול עם כל מיני חידושים טכנולוגיים, והקהל מוזמן לבוא לראות. זה נורא מעניין שם, ורואים צילומים וזה באמת יפה. יש שם 3,800 מטר מרובע של שטח עם כל מה שאתם רוצים. אתם רוצים שם, יש שם מסלול לרכיבת סקטים ומה שרק עולה לכם. וזה יהיה שם עד 2020. זה לא הרבה זמן 2020. זה עוד 2. ואז יסגרו את זה, והבניין ייהרס כליל, וייבנה מחדש כמרכז סוני, מי יודע כמה קומות, ב-2022. כך אומר לפחות הבוס, נגענו. סיפור אחר מאוד מעניין. נשים בסין הקימו את WeChat. אנחנו מקשקשות. זה השם של האתר. WeChat, WECHAT. WeChat, שבו הן ידווחו על הטרדה מינית. מה, אתם חושבים שאין הטרדה מינית בסין? יש שם גברים, אני חושב ש-50% הם גברים, לא? אז יש הטרדה מינית, בוודאי. עכשיו הם יוכלו לדווח על זה. הטיימס הלונדוני, the times. כתבה מאוד מעניינת על אביו של קים פילבי. קים פילבי עבד בשירות החוץ הבריטי, הוא היה מחבורת האוקספורד וקיימבריג' המפורסמת של, של אינטלקטואלים בריטים קומוניסטים, והיה אחר כך עבר לשירות הרגול MI6, והיה אחד המרגלים. למה אחד? הוא היה המרגל הנורא ביותר שהיה בשירות הרגול הבריטי. מאות על מאות של סוכנים הערביים מוצאו להורג בברית המועצות, כי הוא היה אחראי על המחלקה לריגול נגדי. אתם מבינים לאיזה טמטום זה הגיע? זה היה קים פילבי, עוד לא היה, והוא בסופו של דבר הלך לעולמו במוסקווה. הוציאו לזכרו בול. עוד לא היה מרגל יותר נורא ממנו. ומי שהסביר לבריטים האלה שיש בתוככם מרגל, היו האמריקנים. ובאו ואמרו להם, די תתעוררו, אתם לא מבינים מה קורה כאן. הכתבה היא לא על פין קילבי, קים פילבי, אלא על אבא שלו. ואבא שלו היה גם הוא דיפלומט שהתאסלם. הפך להיות מוסלמי, לבש לו תרבוש וזה, פחות או יותר בתפנית המאה ה-20. אז איך זה ששירותי הביטחון הבריטים לא קישור בין הדברים, שיש משהו גנטי? למה קראו לו קים? מפני שהאבא... קים הוא הנער שרוכב על פילים אצל רודיארד קיפלינג, הסופר המעולל. אז האבא קרא לו קים על שמו של הנער הזה, בספר הג'ונגל של רודיארד קיפלינג. אבל איך הם לא שמו לב שהוא כל כך מסוכן? סיפור אחר מהטיימס הלונדוני. רוכבי אופניים שיהרגו אנשים, זה יכול לקרות. הוא רוכב על המדרכה במהירות, ובוודאי אופניים חשמליים, פוגע בקשיש או קשישה ומחסל אותם. או פוצע. יטופלו כמו נהגים דורסים. בדיוק אותו דבר. כך קובעת משטרת התנועה בבריטניה היום. בצדק גמור, אני חושב. זהו. עכשיו אנחנו חוזרים לסם אבק קופים. אני לא יודע מה לקרוא איך אחרת. זה השם, אבק קופים. מה קורה? הוא נותן למשתמשים בו תחושה של עוצמה על אנושית. הם לא הופכים להיות על אנושים, הם אותם חולרות, סליחה על הביטוי, אבל הם מרגישים, כל אחד מרגיש שהוא מצ'יסטה, שהוא יכול לעשות מה שבא לו, וזה הופך אותם למאוד אלימים. וזו יצרה חדשה. זהו, סיפור אחר, לואיס לונדלו, בן 26, נוצרי בריטי, התאסלם. והוא הודה בבית המשפט כי התכוון להרוג בסביבות 100 בני אדם. זה היה התור שלו. זה היה על פי ההוראה של אייסיס, של המדינה המוסלמית הטהורה. לקחת ון, לקחת מסעית מכונית מסחרית, ולהיכנס לאוקספורד סטריט, לחוב העומד ביותר, ולדרוס כמה שיותר אנשים. למה אם אתה הופך להיות מוסלמי, אתה חייב להרוג אנשים? מה הסיפור הזה, השנאה הזאת? בשבוע שעבר סיפרתי לכם, הנערה המוסלמית בת 16 שנדונה למעצר עולם בלונדון, כי היא התכוונה כנראה להתאבד או להניח פצצה במוזיאון של לונדון ולהרוג עשרות אם לא מאות. אז היא נכנסה, המודיעין הבריטי עלה על זה, והיא נכנסה למעצר עולם. ואני ציינתי את זה בשבוע שעבר, כי בצילום רואים את השנאה שלה בעיניים, זה פשוט לא נתפס. לא נתפס. מה היא חשבה, הטמבלית הקטנה הזאת? שהיא תהרוג 50 איש, בזה היא תמוטט את האימפריה הבריטית? אין היגיון בדברים האלה. בואו נעבור למוסקווה. מוסקו טיימס. ראשונה של האוניברסיטה האירופית הפועלת בסנט פטרסבורג. יש אוניברסיטה כזאת פרטית. היא נקראת האוניברסיטה האירופית. הוחזר לה אחרי שנתיים. הוא נלקח מפני שהיו הפרות בנייה. טוב, היו הפרות בנייה, אתה לוקח רישיון של אוניברסיטה. בפארק חשוב במוסקבה, מצלמות חשאיות עוקבות אחרי זוגות. הם באים לפארק, להחזיק ידיים מותר, להתנשק מותר, אבל לא יותר מזה. המצלמות הם לא מתירים. הם לא מתירים. ואולי עוד מילה אחרונה, ואז נעבור נשמע פרסומות. אל פאיס. שביתת טייסי רנאייר גורמת לביטול 400 טיסות בתוך ספרד. אל תחשבו שזה רק המצאה שלנו. הנה, מדברים על זה גם בטלוויזיה כאן, עם המצלמות, עם המכשירים, אני רואה את זה כאן. טוב, מה עוד? שריפה בוולנסיה, שריפה גדולה מאוד, אבל כבר השתלטו עליה. אבל חלק גדול מהתושבים באזור לא יכולים עדיין לחזור לבתים. סיפור אחר מאוד מעניין, פרויקט צפון מדריד. מתכוונים לבנות בצפון מדריד את גורדי השחקים הגבוהים ביותר באירופה. זה יהיה אתר ענק עם אלפי דירות. יש שם מסלול רכיבה על אופניים של איזה 15 קילומטר בפנים. שטח ענק יפהפה, מתכננים, ויש להם ארכיטקטים נפלאים בספרד. אז רק רציתי להביא לידיעתכם. טוב, יקירתי, יש לך פרסומות בשבילנו? קרן, אני מדבר עם קרן כמובן. אז את תתני את הפרסומות, אני אשתה קצת קפה, נעשה עסקה. קדימה.
מיד חוזרים עם יצחק נוי.
רשת מחסני חשמל חוגגת יום הולדת רק עד יום שלישי הקרוב. לכבוד יום ההולדת יינתנו מבצעים מטורפים. לדוגמה, קונג פו שייקר 1000 וואט מ-199 שקלים, תנור בנוי אלקטרולוקס מ-990 שקלים, וגם עד 30% הנחה על כל המזגנים והמעבררים. רק עד יום שלישי ועד גמר המלאי חוגגים יום הולדת לרשת מחסני חשמל.
חברים במועדון הצרכנות הוט, רוצים סקודה חדשה? מבצע סקודה החל. מגוון דגמי סקודה בהנחות ובהטבות השמורות רק לכם. כוכבי 9822.
מועדון הוט, הכוח שלכם לקנות.
כפוף לתנאי המבצע.
מקררים, טלוויזיות, מזגנים, מכונות כביסה, שואבי אבק קונים ב...
אלאם.
מיקרוגלים, תנורים, בישול ואפייה, קיריים, מתיחי כלים קונים ב...
אלאם.
בוש, סמסונג, קונסטרוקטה, AEG, סוני ואיירובוט קונים ב...
אלאם. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ב... אלאם.
בקבוק, פחית, משקה, אל תזכן.
הבקבוקים והפחיות שיש לכם בבית שווים כסף. מחזירים לרשתות המזון ולמרכולים פחיות משקה, בקבוקי יין ובירה ובקבוקי משקה קטנים מפלסטיק, ומקבלים חזרה דמי פיקדון של 30 אגורות ליחידה. תאגיד המחזור אלה, בהתאם לחוק הפיקדון.
הודעה חשובה ליוצאים לחול. עכשיו בעלם דיוטי פרי. מגד סקיטור תפעל רק ב-200 דולר. נינג'ה בלנדר, שייקר מקצועי, רק ב-200 דולר. טלפונים חכמים מתקדמים של LG במחירים שאסור להחמיץ. עד גמר המלאי. לא טסים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
שלום, כאן גאולה אבן שר. בשבוע הבא בחדשות הערב, הבחירות המקומיות בפתח וההצגה הטובה בעיר בעיצומה. שבוע של כתבות על הקטטות, היצרים ועל הטוענים לכתר שיעשו הכל בשביל כיסא בעירייה. הכיסא החם בשבוע הבא בחדשות הערב בכאן 11 בטלוויזיה.
כאן רשת בית.
זהו, חזרנו, קרן. אני יכול לדבר? מרשים לי, בסדר. בואו נתחיל מהצרפתים שבחבורה. אני מחזיק ביד את השבועון לפואה, וברקע אנחנו רואים צילום מאוד מעניין של אדם שכנראה מתחזה למישהו מהמאה ה-17, אבל לא, הוא לא מישהו מהמאה ה-17, הוא גדול המתמטיקאים של צרפת היום, שמו סדריק וילני, והוא אוהב להתלבש כמו פסקל, שהיה גדול המתמטיקאים של צרפת במאה ה-17. אותו מעיל, אותה עניבה מוזרה עם הקביש מכסף ענק צמוד לחליפה, שיער שנופל על כתפיו. והוא גדול המתמטיקאים של צרפת, אבל ידוע, בקרב חוגים אקדמיים ידוע, שהמתמטיקאים, בייחוד הגדולים שבחבורה, הם קצת, איך נגיד בעדינות, אקסצנטרים. והוא בהחלט כזה. אין פרס שהוא לא קיבל. הוא קיבל הוא פרופסור למתמטיקה בסורבון, במכון למתמטיקה על שם אונרי פואנקארה, שהיה נשיא צרפת פעם, והוא גדול, לימד בארצות הברית, הוא מלמד בכל העולם, והוא קיבל את פרס ג'ון צ'ארלס פילדס, קנדי, שפעם בארבע שנים מחלקים את זה לארבעה מתמטיקאים, והוא נחשב פרס נובל במתמטיקה. אין פרס נובל במתמטיקה. בקרב המתמטיקאים יש בדיחה שאומרת שאין פרס נובל, כי לאלפרד נובל, מייסד הפרס, היה, לא לאלפרד נובל, אלא לאשתו, היה מאהב מתמטיקאי. אז הוא נקם בחבר'ה ואין פרס נובל למתמטיקה. אבל זה לא מפריע לסדריק שלנו, שנראה מרוצה מאוד. רזה, וזה ממש פסקל מהמאה ה-17. אבל יותר ברצינות, הוא בא ואומר שהמתמטיקה יכולה to transform, יכולה להפוך את כל החיים שלנו וההיסטוריה של העולם. וחייבים להבין שלמה המתמטיקה יכולה לשנות את העולם. והחינוך במתמטיקה בצרפת הוא נחשב לחינוך אולי הטוב ביותר בעולם. אז זה צריך להיות מאוד מעניין המאמר לקוראי הצרפתית, שביניכם בוודאי תמצאו כאן מכמנים שלמים. אני עדיין עם הצרפתים שבחבורה פרי מאץ', ומה שרציתי להביא לידיכם זה משהו קטן. בעמוד 31 יש צילום. שוב, הצילום מראה את מרין לפן, שהיא המנהיגה של הימין הקיצוני בצרפת. והיא אישה מבריקה, שלא כמו אבא שלה. מבריקה. אבא שלה היה מייסד התנועה, ז'אן מרי לפן, אבל היא ממש עורכת דין, והיא עומדת במשפטים והכל, והיא מתנגדת להגירה, היא לא רוצה, היא רוצה צרפת לצרפתים. כאן היא נראית בצילום מחובקת עם חתול גדול. אבל החתול הוא לא סתם חתול, הוא חתול מצרי. חתול יפהפה אגב. מה עושה בחיקי חתול מצרי? למה לא חתול צרפתי? כמובן זה זן של חתול מצרי, והוא יפה נורא, והיא מחבקת אותו, וכששואלים אותה, היא צוחקת ואומרת, הוא מנחם אותי, זה הכל, הוא עושה את מה שהוא צריך. החתול אגב נראה מאוד מאוד מרוצה בזרועותיה. בואו נעבור הלאה ונראה מה יש לנו בעיתונים. אני מרסיק ביד את גיליון ספטמבר של Reader's Digest. ויש לנו כאן האנטומיה של הגאונים. הם נותנים לנו כאן דוגמה, רוצים להכניס אותנו לראש של גאונים. אז הם מציינים כמה סימנים של 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 גאונים. הם אנשים שהם סופר סמארט, מה שנקרא, מבריקים באופן יוצא דופן. יש להם בדרך כלל תכונות מוזרות, הם אוהבים הומור שחור שדי מפחיד אנשים רגילים, אבל הם מאוד אוהבים את זה. אתה לא תתרשם מזה, את לא תתרשמי מהומור שחור, אבל הם התרשמו מזה מאוד. אנחנו יודעים למשל שאלברט איינשטיין היה לו הומור בלתי רגיל. בלתי רגיל, הוא פעם, הוא הרי ברח מהיטלר לניו ג'רזי ושם לפרינסטון, שם הוא ישב ושתה קפה עם איזה פרופסור אחר, ואמר לו, אתה לא מתגעגע לגרמניה? אז הוא הסתכל עליו ואמר לו, פרופסור איינשטיין, למה אני צריך להתגעגע לגרמניה? אני לא יהודי. ואיינשטיין היה מבסוט מהבדיחה הזאת וסיפר אותה לכל העולם. אבל יש כאן תכונה של תכונות משותפות לכל מיני גאונים. הם אוהבים להשתמש במילים שבדרך כלל לא מקובלות בחברה. כולל מילים אולי לא יפות, אנחנו לא נחזור עליהם כאן כמובן, אבל זה גם מאפיין אנשים יוצאי דופן. וכן הלאה וכן הלאה. אז מי שרוצה להיות גאון, לבדוק אם הוא גאון, לא, אין כאן הבטחה. אז שיראה בעמודים 62-63, הם נותנים לו את כל הנתונים. בואו נעבור לניוזוויק, נראה מה יש לנו כאן. אז זהו, דיברנו על על כך שנאסא שולחת לחלל עכשיו בפעם הראשונה במערכת השמש, אין כוכב לכת שנאסא לא שלחה אליו איזה לוויין לחקור אותו, לצלם צילומים נפלאים. לשמש לא שלחו. לא שלחו, 60 שנה לא שלחו כלום. למה לא שלחו? מפני שלא היו חומרים שהיו יכולים לאפשר מעטפת של הגנה על אותו רכב חלל שמצויד בציוד אלקטרוני מאוד רגיש, מצלמות וחיישנים וכן הלאה, שלא יישרף. עכשיו כבר יש, והרכב הזה נשלח, הוא על שמו של יוג'ין פארקר. יוג'ין פארקר עדיין חי, הוא בן 91, זה הפעם הראשונה שרכב חלל נושא את שמו של חוקר אסטרופיזיקאי חי. הוא עדיין חי, והוא היה המדען הראשון שגילה את מה שנקרא רוח השמש, אותם חלקיקים שהשמש זורקת שגורמים לזוהר הצפון למשל, שיכולים להניע במפרשים גדולים מאוד, יכולים להניע רכב חלל בחלל. אף אחד לא האמין שהדבר הזה אפשרי, אבל הוא כבר לפני 70 שנה הוכיח שהדבר הזה נכון, ועל שמו מגיע רכב חלל. הוא יטוס עמוק אל תוך החלל ממרכז גודארד, במרכז השילוח החללי של נאסא. הוא יגיע למהירות של קרוב ל-700 אלף קילומטר לשעה בדרכו אל השמש, לא ממש אל תוך השמש, והוא אולי יעזור לנו להתמודד עם מסתורין שעד היום לא לגמרי מובן. אתם יודעים שפני כדור השמש, מדובר באלפי מעלות חום כמובן, אבל הן יותר קרירות באופן יחסי מהליבה. הליבה הרבה הרבה יותר חמה מפני השמש, ולא בדיוק יודעים מה קורה שם. אולי עכשיו ידעו יותר, זה צריך להיות מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני עם הניו יורק טיימס, אבל אני עם הניו יורק טיימס של הנייר, אתם שומעים את הנייר. ממתי? יום שישי, גם זה לא מי יודע מה, אל תזכן, זה די תמי. יש לנו כאן מאמר שהכותרת שלו היא No vacation from exercise. אין חופשה מהתעמלות. במה מדובר? מדובר בזה שבן אדם מתעמל כדי לשמור על בריאותו ועל ה... יש להבדיל בין wellness לבין health. זאת אומרת, wellness זה הרגשה טובה, ו-health זה בריאות, זה עוסק ברפואה, זה עוסק במשהו אחר. הם נכנסים לכל הדקויות האלה, אבל העניין הוא בזה שאם אתה מתעמל, והם מדברים על לפחות 45 דקות התעמלות, הליכה נמרצת או משהו דומה לה, לפחות 5 פעמים בשבוע. אז אם אדם עושה את זה, אז הוא שומר על לחץ דם יותר טוב, הוא שומר על משקל, הוא יכול לשמור על 1001 דברים, ואז הוא יוצא לחופשה ארוכה. יש אנשים שיוצאים לחופשה של שבוע, שבועיים. מה עושים בחופשה? אני עבדתי מאוד קשה, חלק מהעבודה היא כמובן גם התרגול היומי הזה, אבל עכשיו אני לא עושה כלום, אני שוכב ומשתזף בשמש ונהנה ואוכל טוב. מה קורה לו, לאיש או לאישה, אחרי שהם חוזרים מהחופשה? מה קורה להם? אז עשו בדיקות וראו שחלק מהאנשים האלה, כשהם חוזרים לשגרת יומם ומתעמלים ועושים כל מה שצריך כדי לחזור לכושר, אז הם חלק חוזר לכושר מלא, אבל חלק לא חוזר לכושר מלא אחרי שהוא חזר להתעמלות ולהליכה ולכל היתר. הוא ממשיך, יש פרמטרים רפואיים שמראים שהוא עדיין בבעיה. רמת הכולסטרול, רמת ה... וכן הלאה. רמת הפעילות לא משנה את המצב הזה. משנה, אבל לא לגמרי. זה דבר מאוד חשוב. מה אנחנו רואים באקונומיסט הלונדוני? אני מחזיק אותו ביד. In the line of fire. ובקו האש זה נקרא. אנחנו רואים כאן קבעים בשריפות הגדולות שהיו הקיץ ועדיין נמשכות. והכותרת היא Losing the war against climate change. אנחנו מפסידים את המלחמה נגד שינוי האקלים. והדבר הזה הוא מאוד מפחיד. ישנן תופעות בשריפות הגדולות שלא הכרנו מעבר. טורנדו של אש. הנה, תסתכלי. תסתכלו שתכן. אתם רואים טורנדו של אש שמגיע לקילומטרים רבים לרקיע והוא כולו אש. זה תופעות שלא הכירו בעבר. מנסים להבין את התופעות האלה. שריפות בסדר גודל כזה לא היו. לא היו בהיסטוריה, כמו שהיה הקיץ, ואת הדברים האלה לומדים, מזינים נתונים לתוך מחשב, לנסות לראות אם אפשר לנחש התקדמות של אש, מפני שראו בשריפות בקיץ שאש שהייתה התקדמה במהירות של 12 קילומטר לשעה, שילשה את המהירות לפתע פתאום, ולא ברור למה. אז אולי פני השטח, אולי חומרים, חומרי בעירה, מנסים את כל זה להכניס למחשבים כדי לעמוד מול האסונות הקרבים ובאים. ונקווה שתהיה הצלחה לעניין הזה. נקווה. עשו כאן ניסוי בחקלאות. יש כותפות תה. אז אין, יש להם סלים מאחורה והן באות אל שיחי התה. הן כבר יודעות לכתוב את העלים המתאימים ביותר ולהשליך אחורה לסל, וכך אנחנו מגיעים לסוגי תה נפלאים. אבל הן סובלות מבעיות ראייה, כמו כולנו. מגיע גיל מסוים והראייה הולכת ויורדת. האם הן טובות כמו הצעירות כשהראייה יורדת? אז סיפקו לחלק מהן משקפיים. אנחנו מדברים על מקומות שקניית משקפיים זה סיפור יקר. ולחלק לא סיפקו וראו מה ההבדלים בפרודקטיביות. אז אלה שצוידו במשקפיים העלו את רמת הפריון שלהם ב-39%. גם קבוצת הביקורת העלתה את הרמה, מפני שהקבוצה המתחרה כל כך הצליחה, אבל היא העלתה את הרמה רק ב-18%. המשקפיים, וכאן אנחנו רואים כותפת תה במשקפיים, היא רואה מה היא כותפת. אז התשואה שלה הרבה 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 יותר טובה. בואו נעבור לניו יורקר, או ה... כן, ניו יורקר, בואו נתחיל בניו יורקר, יש לנו כאן כמה דברים מעניינים, הרבה זמן כבר לא נשאר לנו, אני יודע, טוב, בסדר, את... אין מה לעשות, את... תשמיעי לנו את האות כאשר נצטרך, קרן, אין מה לעשות. בניו יורקר יש לנו מאמר על תרסה מיי, ראשת ממשלת בריטניה, אדם שהכיר אותה מקרוב, סם נייט מספר שהיא שתקנית לגמרי, גם בישיבות היא לא מרבה דיבור. היא מעודדת אותך לדבר, אבל היא, וכשהיא מדברת, היא מדברת באופן כללי, היא לא מתחייבת. זה נותן לה מרחב תמרון גדול. אישה חכמה מאוד, אין שום ספק. ואני מוסיף את מה שאני אוהב להוסיף, כמו קאטו הזקן בסנאט של רומא. היא אוהבת את ישראל. אבא שלה היה כומר אבנגליסטי, והיא לא תיתן יד לגעת בישראל. אז אנחנו מאחלים להצלחה. יש באסטרונומי סדרה של צילומים שמתחילה בעמוד 20 של מרס, כוכב מרס, סדרה של 15 עמודים. איזה צילומים מדהימים. יש לנו גם בעמוד 50, לא, 32, מאמר על מטבעות. הנה, מטבעות רומיים שעוסקים בליקוי חמה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לקרן בר. תודה לאיילת דודי. אני יצחק נוי, עמכם בשבוע הבא.